שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, השיעור השבועי, פרשת השבוע, פרשת וישלח. תודה רבה שאתם איתנו. העולם מיטלטל עם מגפה עולמית, ופה בישראל בחירות, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, בחירות רביעיות, אולי, לא רוצה לתת תוקף לביטוי הזה, אבל צערנו יכול להיות שלשם זה הולך. ובכל זאת, הדופק הזה לא יפסק לפעום, לא משנה מה יקרה מסביב, מה נעשה לעצמנו ואיזה שיגונות התרחשו. הדופק השבועי של הפרשה ממשיך ונותן לנו עוגן ונותן יציבות וגם חומר למחשבה וליישום בתקופה הלא פשוטה הזו. אז אנחנו מתחילים עם כמה תודות קודם כל, תנועת המזרחי ואנשים היקרים שם, אלישבע מוסטוביץ', ג'וני ליפצר על הגרפיקה והמצגות, קרן דניאלי כמובן, תודה לרב ורנר, תודה למוטי זוננפלד, תחרות הרופא של המדינה של קרן דניאלי נמשכת, אפשר להמשיך ולבחור רופאים מצטיינים, עיריית ירושלים וסגנית ראש העיר חגית משה, תודה להם, האגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, אגף שמפעיל עכשיו תוכן, לא רק השיעור הזה, אלא עוד עולם שלם של תכנים, זה נקרא בית מדרשתי, שילוב של רשת ובית מדרש, בית מדרשתי, חפשו, וכמובן תודה לדיני גרובייס שכאן איתי, אחראית על השידור החי הזה, חלק מגרובייס הפקות, יהודה גרובייס, תודה להם כתמיד על העובדה שבלעדיהם פשוט הייתי מדברת לעצמי לבד בחדר, ויחד איתם אני מדברת אליכם, ומי זה אליכם? בואו נראה מאיפה אתם צופים בנו. כרגיל, נבקש מכם לספר לנו איפה אתם עכשיו ומאיפה אתם ככה מצטרפים אלינו. אני רואה כבר צופים גם מהארץ וגם מהעולם, נשתדל להתייחס בהמשך. נקדיש את השיעור לבקשתכם, אתם שולחים לנו הקדשות ואנחנו מקדישים לבקשתכם את השיעור לעילוי נשמת צדוק, אחוול, רונה דובה בת בלומה חנה, יהודה בן סימי ומאיר גבאי, יהודה הוא אבא של מיטל שצופה בנו, לצערנו גם באשפוז, שמעו והיו מחוברים לשיעור, אנחנו משתתפים בצערה של מיטל על פטירתו של אביה יהודה. השיעור מוקדש לרפואת דוב בן לובה, חיים בן רגינה, מיכל אברהם בת רבקה חנה, מרים בת גרסיה ואליהו יהושע בן חנה, אליהו ושלמה בני שמחה ודקלה אסתר בת מרסל, רפואה שלמה לכולם. יעקב פוגש את עשיו. ניתן רגע את תקציר הפרקים הקודמים, יעקב מצד אחד, עשיו מצד שני, יעקב חוזר לארץ ישראל, המפגש הזה אנחנו זוכרים בעצם החל ברחם, בהיריון של רבקה, התרוצצו הבנים בקרבה, משהו שם לא עבד בשותפות הזאת בין התאומים האלה, מהרגע הראשון, אחד רוצה בכורה, השני רוצה נזיד עדשים, עשיו מתחרט על העסקה הזאת, רודף אחרי יעקב, יעקב בורח, אבל גם מקבל שליחות לצאת לחרן, להקים משפחה, למצוא אישה, לחזור לארץ ישראל, זה מה שהוא עושה, האיש התם הזה, יושב האוהלים, נמצא שם שנים, עובד, יורד מהפסגה הרוחנית שבה הוא היה אל העולם הזה, מתעסק עם רמאים ושקרנים, עם לבן, חוזר עם 12 השבטים, היינו אומרים, עם כמעט כל השבטים, עם צון ורכוש ומקנה ומשפחה ומעמד וניסיון חיים, והוא עומד מול עשיו, שבינתיים גם עברו שנים, גדל וגם הוא, והם נפגשים. מה קורה באירוע הזה? יותר ממה שמעניין אותנו אירוע פיזי, מעניין אותנו בעצם המסר לחיים שלנו, מה לומדים מהמפגש עם רוע? זה הכותרת שלנו לערב הזה. מה לומדים כשפוגשים אויב, כשפוגשים משבר, כשפוגשים משהו שחור מול החיים שלנו? מה עושים כשפוגשים רוע מולנו? יעקב הוא מורה בהקשר הזה. הרבה מאוד שנים הפרשנים שלנו אמרו לנו, להסתכל על פרשת וישלח, אדם שהיה לו איזה מפגש עם שלטונות זרים, במדינות זרות, אמרו לו לקרוא את פרשת וישלח קודם. זה מין מניואל כזה, מדריך להתמודדות עם החיים, נתיבות שלום כותב, שכל מה שיעקב מלמד, זה נותן לנו כוח, איך להתמודד עם העולם הזה. העולם הוא לא האוהל של יעקב, הלוואי, אבל העולם בחוץ הוא מה שנקרא קר שם בחוץ. אז מה כן? איך פוגשים רוע? ומה מפיקים מזה? איך אפשר להתפתח כתוצאה ממפגש עם רוע, ממשבר? מה עושים? בואו נראה, אני עשיתי ככה רשימה של 5 עקרונות, ודאי יש יותר, 5 עקרונות שהפרשנים שלנו ככה מנתבים אותנו אליהם, כשהם מסתכלים על, על, על הפרטים בפרשה. 1. לא לפחד לפחד. לא לפחד לפחד. מה זה אומר? זה לא משחק מילים. יעקב אבינו מציג לנו תפיסת עולם מסוימת, שבה הגיבור שלנו הוא גיבור. אבל גבורה זה גם להודות בחולשות וגם להודות בפחד. בואו נראה את הפסוקים. וישובו המלאכים אל יעקב, הוא שלח שליחים, שלח מלאכים לעשיו. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, ראינו את עשיו, וגם הולך לקראתך, הוא בדרך אלינו. ו400 איש עמו, אוי ובוי, הולך אלינו עם 400 איש להילחם. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. וירא יעקב מאוד, אומר לנו המדרש, אמר יעקב, אוי לי, שמא יגרום החטא. יעקב לא מפחד לפחד. הוא לא מושלם, והוא יעקב אבינו. כלומר, אנחנו ודאי לא יעקב אבינו, וקל בחומר אפשר ללמוד ממנו, אני ירחת, אני מפחד לחטוא, היו לי חטאים, אוי לי, אולי הרמה הרוחנית שלי לא מספיקה, ואני אפסיד לעשיו. הוא יודע שזה לא רק כוח פיזי, זה גם הזכויות שלך והאישיות שבנית. והוא מרגיש שאולי בשנים האלה, אגב, יש פרשנים שאומרים, הוא לא חי בארץ ישראל הרבה שנים, הוא לא כיבד את הוריו הרבה שנים, לא פגש אותם, אולי אלה החטאים. בכל מקרה, יעקב אבינו, אנחנו יודעים, הוא בתודעה של קטונתי, כך הוא אומר בפרשה, קטונתי, אוי לי, שמא יגרום החטא. ירחת, הגיבור שלנו, הוא ירחת, הוא לא קול, הוא לא מצ'ו, הוא לא מלא בביטחון עצמי, להפך, וזה עושה אותו גיבור. אנחנו מכירים את הלהיט הגדול, שנים, מי שמאמין לא מפחד. לפני המון שנים, כשהשיר הזה רק יצא, איזה קרוב משפחה של ידידיה צלצל אלינו ואמר, מה? שמעתי ברדיו, מה, מי שמאמין לא מפחד? מה זה הפייק ניוז הזה? אז עוד אפילו לא היה את הביטוי פייק ניוז. מה זה הבלגן הזה? מה פתאום? מי כתב את זה? מי שר את זה? תגידו לו, מי שמאמין כן מפחד. ומה הוא מפחד? את ההמשך, את האמונה, לאבד. מה זה הדברי כפירה האלה, מי שמאמין לא מפחד? כך הוא אמר. תראו, ברוב שמזמזמים את השיר, את הפזמון, לא שם לב, נכון? מי שמאמין כן מפחד. אני ירחת, אומר לנו יעקב, כמודל. אני מפחד. בהמשך, בפירוש של רש"י, אפשר לראות עוד משהו בחשש הזה של יעקב. אפשר לראות מה זה מוסר לחימה יהודי. מוסר לחימה יהודי מפחד לא רק על עצמנו, אלא אפילו על מי שמולנו. צהל לא סתם נקרא צבא הגנה לישראל. תכליתו הגנה. אנחנו נלחמים אם צריך, אבל פנינו לשלום. אנחנו לא באים באג'נדה תקיפתית, להרוג כמה שיותר. וזה בדיוק מה שיעקב אומר לנו. שימו לב שוב, עכשיו זה רש"י. וירא יעקב מאוד ויצר לו, אמר יעקב, וירא שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג הוא את אחרים. יעקב לא רק מפחד למות בעצמו, אלא מפחד להמית אחרים. הוא מפחד. יש לנו מוסר, הייתי אומרת, מוסר לחימה אחר, בקודים, בטח של המזרח התיכון אז, אני חושבת שגם היום. ושוב, זה מתוך עולם שהמילה וירא לא גורמת לנו לבושה, אלא לביטחון עצמי. מישהו מעיז להגיד על עצמו, אני ירחת, אני מפחד לחתום, מה פתאום, אתה קול, אתה גבר, אתה לא סומך על עצמך, יש תמיד אומרים, הורים על האינטרנט עם סינון, אתה לא סומך על הילדים, בטח לסומך, אבל מה הקשר? יעקב מזכיר לנו, כן, אנחנו, זה האופי שלנו, לא לשנות את ה-DNA היהודי, והוא גם מוסיף לזה תפילה, כלומר, ההיראה לא מובילה אותו לשיתוק, הוא פועל, בפרשה הוא פועל, תפילה, דורון, מלחמה, למי שמכיר, הוא פועל ועושה ומנתב, מנווט את כל האירוע הזה, גם בהצלחה. הסוף הוא טוב, אני אעשה לכם ספוילר לסוף הפרשה, לא משנה. הוא בא באג'נדה של יראה, והיראה הזאת מובילה לתפילה, לא לפסיביות, אלא גם לתפילה, גם לדורון, למתנות שהוא שולח לעשיו, גם למלחמה, הוא נערך לכל האופציות. זה שהוא ירא חטא לא הופך אותו לפסיבי שלא עושה שום דבר. ויאמר יעקב, זאת כבר התפילה שהוא מוסיף, ויאמר יעקב, אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם אומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך והיטיבה עמך. קטונתי, קטונתי מכל החסדים. איזה שיר יפה, יונתן רזל ילחין מזה. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לי שני מחנות, הצילי נינה, מיד אחיו, מיד אסב, כי ירא, שוב, ירא, ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני, אם על בנים. יעקב מתפלל, יעקב ירא, ושימו לב, זה קשור לזכות שלנו על ארץ ישראל. הזכות שלנו על ארץ ישראל היא גם חובה על ארץ ישראל. אנחנו חייבים לארץ הזאת מצב רוחני, מצב מתוקן. אם יעקב בכניסה לארץ עושה חשבון נפש ובודק מי הוא ומה הוא, אז זה בטח שגם אנחנו. עד כאן נקודה ראשונה. גיבור, שהוא כאילו אנטי גיבור הוליוודי, הוא לא סופרמן, בשביל זה הוא יעקב אבינו עד היום. נקודה ראשונה. רוצה רגע לעצור כדי להתייחס קצת אליכם. הערות ושאלות התקבלו בברכה, תוספות על השיעור ועל המהלך שלו, אני מסתכלת כל הזמן גם על התגובות שלכם, ו גם כמובן המיקום שממנו אתם צופים בנו, זה כיף מאוד לראות מאיפה מצטרפים אלינו פה. אז ערב טוב לענת מאשדוד, שלום לשרלוט ממונטריאול, שלום לקרן קרופ מלונדון, וואי איזה כיף, תודה רבה, את מחכה לנו כל השבוע בלונדון, שלום לרחל קיינן ממלון המלך שלמה באילת, וואו, וערב טוב מרצליה לאור העוזר, ושלום לאלירן ואורטל ממושב אביטל, ואסתר יהודה מנוף גליל, ודניאל מירושלים, ודורית מקנדה, ויערית מאקו, ואילנה מאשקלון, ועתליה מקנדה, ומזל מירושלים, ולי מרמת השרון, ואורנית ממכבים, ולימור מניו ג'רזי, אלן לימור, וורדה מאשדוד, ושושנה מרמת גן, וקיבוץ טירת צבי, אלן ורדית, ולוס אנג'לס, הדס מזרחי, שלום לוס אנג'לס, שטופת השמש, צהריים טובים מזרחי, משפחת גוטמן מגבעתיים, ומור גבאי מהיישוב תפוח, ודביר מקטמון, ומנשקו מבית עזרא, ואוקיי, מירב מבני ברק, יש הרבה יישובים בארץ, תודה רבה, הופה, לילה טוב מהעיר המושלגת בהרי אורל על גבול סיביר שברוסיה, שלום לשרה דויץ' שנמצאת שם, ולרחל רוזנברג גם מניו יורק, ולמיכל מזיכרון יעקב, ולשלומו מניו יורק, ועוד ועוד. אוקיי, תודה לכולם, כפר תבור וניגריה, אלן עיניו מניגריה, ואלן הנט מטירת יהודה. העירו לי פה שבוע שעבר, שלום לכולם וכיף גדול, ברוכים הבאים. העירו לי פה בשבוע שעבר, שאני זלזלתי בראש העין, זה מסוכן. את התלהבת, מישהו אמר לי שם, את נורא התלהבת מזה שהיה צופה מתאילנד. אז אמרת בקטנה כזה, דני מראש העין, ויוסי מתאילנד. סליחה, גם מי שרואה מראש העין, שווה לו פחות, אתם צודקים, ותודה על כל... על כל הערה ועל כל דבר, ואנחנו ממשיכים, ובעיקר שוב, תובנות על השיעור, אנחנו באמת באמת נשמח. עיקרון שני, אחרי שדיברנו על לא לפחד לפחד. עיקרון השני הוא חשוב מאוד, גם בחינוך ילדים היום, אני חושבת, גם בחינוך עצמנו. אני קראתי לזה, הרשע יכול להיראות כמו צדיק. תגידו, איך אתם מדמיינים את עשיו? נסו רגע לדמיין, עשיו, עצמו עיניים. רשע מרושע, נכון? גדול כזה מכוער, אדום, ג'ינג'י, אדמוני. אלים, בטח עם איזה נבוט בראש, או אקדח בימינו, בסכינים, הורג, רוצח, זולל וסובב, מה זה? לוקח את הבכורה, לוקח את האדום האדום הזה, כן, את הנזיד הדשים. עשיו, רשע. אחד שאתה רואה ברחוב, אתה אומר, זה עשיו הרשע. יש רק בעיה אחת, זה לא היה ככה. רשעים לא נראים רשעים, זאת בעיה. הלוואי שהעולם היה כוח פשוט. הטוב היה נראה טוב, והרע היה נראה רע. אז בכלל לא היינו צריכים בחירה חופשית, היינו רובוטים, ברור שטוב זה טוב, רע זה רע. הכל פשוט. לצערנו, עשיו היה נראה מאוד מאוד מרשים. תראו רגע את הפסוק שהפרשנים ככה מתעכבים עליו. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו. עשיו הוא לא היה בריון כוחני שנסע עם 400 איש יחד איתו, ככה באיזה, אני מדמיין את חבורה כזאת, עם רובה, מישהו טיפש כזה ורשע. זה מאוד מאוד פשטני לדמיין ככה את האויבים שלך ולדמיין ככה את הרוע. עשיו נראה כמו מנהיג רוחני. היה לו 400 איש שהלכו אחריו, תלמידים, מעריצים, שהלכו אחרי השיטה שלו, כן? 400 איש עמו. לפחות היו 400 איש שראו בו קואוצ'ר, שראו בו מנטור, בטח היו להם גם נשים וילדים בבית. הוא לא רשע פשוט. יש פה אישיות מורכבת. אנחנו יודעים שעשיו היה מרשים וחכם. ולצערנו אנחנו מכירים עד היום. אנשים מאוד מרשימים, הם צוברים מעריצים, בפועל בחיי היום-יום הם לא מיישמים את העקרונות הנעלים שהם מדברים עליהם, אפילו להפך, המעשים מבישים והדיבור מנותק כל כך מההתנהגות, מהתואר, מהתפקיד, ולצערנו פרשיות כאלה מתפוצצות המון, המון. זה יכול להיות אדם בכיר במשטרה או בצבא, אדם בכיר בעולם הרבנות, אדם בכיר במערכת המשפט, כמובן בפוליטיקה. כשאנחנו אומרים לילד, תיזהר מרשעים ברחוב, אתה מתכוון לאיזה קבצן מוזר, או איזה ככה אישה מסכנה, הומלסית שמסתובבת, זה נראה מי שאסור ככה להתקרב אליו. ממש לא. עשיו היה נראה אחלה בן אדם. הוגה דעות מוערך בחליפה, לא רשע קלאסי. הרב אליהו דסלר, בספרו מכתב מאליהו, כותב על הנקודה הזו, בלשונו, והוא כותב ככה, הרב דסלר. עשיו. מייסד שיטת הצבועים, המתקיימת עד היום. עשיו המבקש לאסר תבן ומלח, בשעה שבסתר עובר עבירות חמורות. עשיו תמיד שאל שאלות כאילו הוא צדיק, איך מאסרים את זה, מה עושים את זה, ניסה לשחק עוד. עשיו המדקדק במסורת המשפחה ונושא אישה בן 40 שנה, כן, כמו אבותיי, בגיל 40 מתחתן, רק על הדרך מתעלל בנשים. הוא זה שחידש את המנהג, שאפשר לעשות כל עבירות שבעולם, ולהיות עם זה איש נכבד, שמעולם לא הראה לו סקנדל, ככה הוא כותב. הג'נטלמן הזה הוא כולו שקר, וכל מה שעושה הוא חלק המשמש כלי לחיים המזויפים, חיי השקר שלו. כשאנחנו מזהירים ילדים מטיפוסים מסוכנים, הם יכולים להיראות סופר מרשימים. יכולים להיות מנכלים, יכולים להיות מפורסמים, יכולים להיות יפים ומוצלחים. זה חלק מהבעיה בעולם הזה. Welcome. חלק מהבעיה שהטוב והרע לא גלויים ונראים באופן שקוף, מולנו. אז יעקב, רק נמשיך, יעקב מצד אחד לא מפחד לפחד. עשיו הוא באמת מאצ'ו, הוא בריין, עשיו לא נראה לי היה ירחת, כן, באנדרסטייטמנט והגדרה עדינה, לא נראה לי שעשיו היה ירחת, אנחנו רואים פה את האופי, את הביטחון העצמי, וכמה הוא היה מרשים כרשע. אוקיי, נקודה שלישית, היינו בנקודה הראשונה של הפחד, בנקודה השנייה של רשע, מרשים ויפה, ואנחנו מגיעים לנקודה השלישית. המפגש עם הרוע מחשל. לפני שיעקב פוגש את עשיו, הוא פוגש את שרו של עשיו. למה? כי בעולם הזה, קודם כל, הקרב הוא קרב של רעיונות, קרב של אג'נדות, של נרטיבים. רק אחר כך יש מלחמה פיזית. כלומר, לפני שאתה יוצא לשדה הקרב, אתה בטוח בעצמך, לפני שאתה בחיים, נלחם בכל דבר. אתה יודע מה האידיאולוגיה שלך? נלחמת, בדקת, ניסית, התגבשת. אחרי זה תצא החוצה. יעקב פוגש בלילה חשוך את שרו של עשיו. ככה פרשנים אומרים, זה כאילו האידיאולוגיה של עשיו. אני בטח לא מבינה בדברים המיסטיים האלה, אבל כאילו לכל אומה יש שר משלה. יעקב פוגש את התפיסת עולם העשיווית ונלחם בה. מחר הוא יקום, הוא יפגוש אותו, עוד נגיע, רגע. אבל קודם כל המאבק הוא רוחני. במאבק הזה מתואר בפסוקים המפורסמים כל כך. ויוותר יעקב לבדו, כן, לבד לבד, כולם כבר עברו את הנהר, הוא חזר. ויוותר יעקב לבדו. ויאבק איש עמו, מי זה האיש? דמות מסתורית, מיד נראה, עד עלות השחר. וירא, האיש הזה רואה שהוא לא יכול לו, הוא לא יכול לנצח את יעקב, הוא לא יכול להשמיד אותו. ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. לפחות אני לא יכול להרוג אותו, אני ארוס לו את הרגל, אני אגרום לו לצלוע. האויבים שלנו תמיד רצו לחסל אותנו באופן מוחלט. ברוך השם זה לא מצליח. מלאך רע, שטן, איך שלא קוראים לך, אתה לא תהרוג את יעקב, אבל מה שכן, לצערנו, אתה תגרום לו נזק. אנחנו צולעים, גם בחיים שלנו, אסונות, פוגרומים, שואה, פיגועים, מלחמות, טרור, אנחנו צולעים. לא מצליחים לחסל, חס וחלילה לא יחסלו, אבל כן, יש פגיעות, והנה זה קורה. ואז בעצם עולה השחר, עולה האור. החושך אין לו קיום באור. המלאך הזה הוא חושך, ולכן, ויאמר שלחני כי עלה השחר. נראה לך, אומר יעקב, אני אפגוש את הרוע. ואני לא אוציא מזה משהו, כן, זה בעצם הכותרת שאמרנו, המפגש עם הרוע מחשל. אני אפגש עם הרוע ולא אפיק מזה מתנה, ולא אעלה מזה בדרגה. ויאמר לא אשלחך, כי אם ברכתני. יעקב עונה לאותו מלאך, לאותו שטן, לאותו שרו של עשיו, אני לא שולח אותך אם אתה לא נותן לי איזושהי ברכה. אוקיי, ויאמר אליו, הוא שואל אותו המלאך הזה, מה שמך? ויאמר יעקב, ויאמר. שימו לב, מעמד של שינוי שם, שזה גם שינוי הגדרה. לא שלו, שלנו. שימו לב. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אנשים, עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב, ויאמר, הגיד אנשמך, איך קוראים לך? ויאמר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. אוקיי, הרוע מסתלק באור, כי הוא לא חושך. הרוע לא יכול להרוג אותנו, אבל יכול לפגוע, לגרום לנו לצלוע. הרוע לא מגלה את שמו, כי שמו מתחלף. אומרים לנו הרבה פרשנים. הרוע יכול להיות פעם היטלר והמלאק, פעם אנטיוכוס ונבוכדנצר, עוד מעט חנוכה. הרוע מתחלף. העיקר שהוא לא מחסל את יעקב, שהוא גם ישראל, לא מחסל אותנו. צולים, צולים, אבל ממשיכים מתקדמים. ופה הרוע הזה לא אומר את שמו, כי הוא יכול גם להיות בתוכנו. תאווה, קנאה, כבוד, שנאה, גם אלה שמות שיכולים להסתתר. הוא לא מגלה את שמו, כי הוא מחליף תחפושת בכל פעם. אבל הסיפור הגדול הוא מה מקבלים במפגש עם הרוע. מי נותן לנו שם? אלוקים, אותו שרו של עשיו, אותו רוע, נאלץ להודות. זה בעצם תיקון למעמד ההוא של הברכה, של חילופי הבכורה, בכורי הברכה. אתה ישראל, אתה ישר פלוס אלוקים. קיבלת ביושר את הברכות, ביושר אתה חוזר לארץ ישראל, ולאורך אלפי שנים אתה משתמש עוד ישר עם כל. הרוע אין לו שם קבוע, מתחלף. לנו מהיום יש שם נצחי. תראו כמה משתמשים בו. לא שם לב בכלל, מהפרשה. עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, בחירות רביעיות במדינת ישראל, הישראלים, הישראלי בעיניך, תורת ישראל, הכל בעצם מוביל אותנו לפה. היצר הרע מחשל אותנו יותר אולי אפילו מהיצר הטוב. הוא כמו מאמן כושר שמקשה עליך, שמאתגר אותך, הוא לא רוצה להרע לך, הוא רוצה שתהיה יותר שרירי, אז אתה יותר מחושל. אתה יותר עם, אתה יותר את המפגש עם הרוע שמזכיר לך מי בעצם אתה. חנן פורט נהג לומר זאת, הוא כתב על הנקודה הזאת, זוהי הברכה העמוקה ביותר שהרוע יכול להעניק לטוב. תפקידו להיאבק בטוב כדי לחשל אותו ולהכריח אותו לגלות את מלוא כוחותיו מתוך התמודדות. סיפור בעיניי מכונן, יעקב, מלאך, רוע, צמיחה מתוך הרוע. עד כאן יפה מאוד. אבל השבוע חל יום, יום פטירתה השלישי של חני ויינרוט, י' א' ניסן. חני, זכרונה לברכה, שהיינו גם בידידות, כתבה ספרים וטקסטים מופלאים על המחלה שלה, על המאבק, על ההתמודדות. הזכירה לי קצת את מירית הררי, שלחה לעולמה לאחרונה. ובאחד הקטעים שלה חני כותבת כך. אני רוצה לצטט מילה במילה, כי אנחנו רגילים להגיד, יופי, מפגש עם הרוע בונה אותך, יופי, קיבלת מתנה. חשוב לי להדגיש, אומרת חני, שאת הפטנט הזה, לבחור בטוב, אנחנו יכולים לתרגל רק על עצמנו. אם מישהו מנסה ללמד אותי שהמחלה היא מתנה, אני אכעס מאוד. לא כדאי לו לעמוד קרוב אליי. אני לא אומרת שזה לא נכון, המחלה בהחלט מביאה לאדם הרבה אמת. אבל עדיין, יש דברים שמותר לנו לומר לעצמנו, ולאחרים אסור לומר לנו. אישה יכולה לומר איזו שמנה אני, אבל לא יבואי לבעלה אם הוא יאשר זאת. כשמישהו מתלונן על סבל, הוא לא זקוק שנלמד אותו כמה ברכה יש בו. זה לא התפקיד שלנו. תפקידנו להזדהות, להשתתף בכאב, לא לגמד אותו. אבל כשהקושי הוא אצלנו, אז בינינו לבין עצמנו כדאי להשקיע מחשבה ולמצוא את הטוב שבקושי. יש פה תובנה ממש עמוקה. אתה לא בא למישהו אחר ואומר לו, אחי, הניסיון מחשל אותך. אתה תהיה אמפתי ומכיל ועוזר. הצרה שלו היא כאילו הצרה והבעיה שלך. זה לא הזמן להתנסה, להגיד לו, לא, זה קרה, האסון הזה קרה כדי ששקט. אבל בינו לבין עצמו, ואתה, בינך לבין עצמך, באסונות שלך חלילה, תנסה את הכיוון הזה. נסה לראות איך אתה צומח, איך אתה הופך מיעקב לישראל. זאת הנקודה השלישית. דיברנו על הפחד של יעקב, דיברנו על הסב הרשע שאני רק מוצדיק, דיברנו על נקודת המפגש עם הרוע שמחוללת במשהו, שמשנה במשהו. לפני שנמשיך נעשה שוב הצירה קטרה, כדי להתייחס גם אליכם. אז הנה, אפילו אביחי אברהם היקר, המתנדב המסור של השיעור, צופה בנו מרחוק, ולי רואה אותנו מקרני שומרון. כל מה שאתם כותבים פה, אגב, על הקדשות, חד משמעית, אנחנו משתתפים ומצרפים את השמות שאתם כותבים בתגובות להקדשות. שלום לנעמי וייל משדמות מחולה. שלום לארון מרמת הגולן, ותודה לכולם על ההערות והתשובות. שוב, בית ספר קדימה, בית ספר קדימה בלוס אנג'לס, בחדר המורים. וואו, שלום רונית, מרגש מאוד. אוקיי. נקודה רביעית. לשואלים למה אני צרודה, טוב, כל שבוע זה הסבר אחר, אני צרודה הרבה, אבל צמה, למי שלא מכיר, פסטיבל צמה, השבוע, יש לגברים, יש לנשים, זכיתי להנחות האירוע לנשים, פסטיבל של חסידות ויהדות ומוזיקה ושירים וזמרות מהממות ודיבורים, אז זה גם צמאון קצת בגרון. אוקיי, ממשיכים עם יעקב. גמרנו ולמדנו את זה שהמאבק הופך אותו מיעקב לישראל. זה ברמה תיאמת הרוחנית, רעיון מאוד יפה. מה עושים בחיים עם רעיונות יפים? כמה פעמים שמעתם וורד, חידוש, דבר תורה, רעיון, איזה יופי. אמרנו, תייקנו במוח, מקסים. עוד חודש יספרו לנו, נתלהב מחדש, כי שכחנו, כי לא עשינו עם זה כלום, יופי. תכלס, יעקב בעצם זועק עלינו, זה העיקרון הרביעי. אחרי המאבק, לקחת משהו מעשי. נאבקתי, אני חייב להפיק משהו מהמאבק. לא פגשתי את הרוע, סתם. אני רוצה שנראה ביחד טקסט בסינית. אולי יש גם דוברי סינית בקהל? אולי מישהו רואה אותנו מסין, נשמח לבדוק גם את הנקודה הזאת, לא נראה לי. אבל אני רוצה להתעכב על הדרך שבה הסינים מדברים איתנו, מתארים אותנו. על הדרך שבה הסינים תופסים את היהדות, איך הם, כשהם מדברים עלינו, מה הם אומרים עלינו. תסתכלו שנייה. הרצף הבלתי ברור הזה של אותיות ולא יודעת מה זה, זה יהדות בסינית. קחו שנייה, תתבוננו. איך הסינים מתארים יהודים? בואו נחשוב רגע ביחד. איך הסינים מתארים יהודים? האם הם אומרים העם של אברהם אבינו? האם הם אומרים העם של משה רבנו? העם של מעמד הר סיני? העם, עם הספר, עם התורה, עם הנצח, עם ארץ ישראל, עם יציאת מצרים? יש הרבה דרכים לתאר, לתאר יהודים. מה שהסינים עושים זה להגיד, היהודים האלה, כל ההגדרות שאמרתי, כל ההגדרות שנדמה לנו, זה ממש לא מה שמטריד את הסינים. שימו לב לפירוש בעברית, תרגום. דת הסרת הגיד. מה? מה הסינים רוצים? רבותיי, מיליארד סינים לא טועים. סינים הם אומה חכמה. אם ככה הם מגדירים יהודים, יש פה סוד. מה זה יהדות? זה לקחת רעיונות גדולים, לתרגם ליום יום. לקחת רעיון של הודעה ולהגיד, מודה אני, תתחיל את היום במודה אני. לקחת כל מיני רעיונות על זוגיות, לבנות מודלים, הלכה, איך חיים כבני זוג. רעיונות על מנוחה וחופש וחירות, תכלס, הלכות שבת, מותר, אסור, לגעת, לא לגעת. לקחת דברים גדולים ולתרגם אותם באופן מעשי לחיים. אני זוכרת ש... וואה, בעידן שלפני הקורונה, הייתי צריכה לדבר בליל ליל סדר לשגרירים. אירוע דיפלומטי שעושים פה בארץ, מזמינים שגרירים. שגריר, לא יודעת, רוסיה בישראל, שגריר אתיופיה בישראל, עשרות שגרירים באיזה מלון בתל אביב, ועושים להם אירוע דיפלומטי ליל סדר לשגרירים. לפני פסח כמובן, מסבירים להם מה זה ליל הסדר. ביקשו שאני אדבר, ואמרתי להם, רבותיי, אנחנו לא לוקחים פה איזה אולם ועושים פאנל על שוויון. אנחנו אוכלים שוויון בפירורים של המצה. אנחנו לא לוקחים פה עכשיו איזה חדר ועושים יום עיון על חירות. אנחנו מטפטפים טיפות של חירות בין המצה לארבע כוסות. אנחנו שרים את הערכים שלנו ומחביאים אותם ומוצאים אותם ומרימים את... זאת הדרך, להכניס לחיים באופן פרקטי את האמונות. והסינים אומרים, זאת יהדות, דת השרה תגיד, תסתכלו בעצם את המצווה, יעקב יוצא מהסיפור, לא מספיק לנו שם, לא רוצים כותרות, יעקב הפך לישראל, לא, רוצים תכלס. ויזרח לו השמש, אומר הפסוק, ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו, כן, אמרנו הוא צולע, ובגלל שהוא צולע, על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי, אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב, בגיד אנשי. כיוון שהוא נגע ויעקב צולע, אנחנו הופכים את זה למזכרת נצח. עד היום בסטייק בצלחת, בדיני שחיטה, בהלכות שחיטה, שוחטים צריכים לא לאכול את גיד אנשי. דת השרה תגיד, אומרים לנו הסינים. העיקרון הזה הוא עצום. אני לוקח דברים גדולים, מתרגם לדברים קטנים. המצווה של גיד אנשי היא השלישית בתורה. יש ספר שנקרא ספר החינוך, ספר שמסביר את כל המצוות מאוד יפה. לא יודעים מי כתב אותו, ספר יסודי של לפני 800 שנה ככה בספרד. אז יש בו, כל ספר בראשית, ספר החינוך מונה שלוש מצוות. זה לא ספר של הרבה מצוות, אחר כך עוד יגיעו. זה ספר שמלמד יותר דרך ארץ, התנהלות, אהבות, האימהות, ערכים. אבל תקשיבו, כן מוצא ספר החינוך שלוש מצוות בספר בראשית. אחד, לפרוט ולרוות, פרו ורבו, גן עדן. שתיים, ברית מילה, אברהם, יצחק. שלוש, גיד אנשי. זהו. מצווה שלישית מתוך שלוש, מספר בראשית. והמצווה הזו מלווה אותנו עד היום. והסינים אומרים, זה העיקרון של העם הזה. ספר החינוך אגב כותב, זה לא מצווה של כאן ועכשיו, בגלל שנגעו ליעקב ברגל. ככה הוא כותב ספר החינוך. כדי שתהיה רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלויות, מיד העמים ומיד בני עשיו, שיהיו בטוחים שלא יובדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם, ויבוא להם גואל ויגאלם מיד צר. ובזכרם תמיד עניין זה, על יד המצווה שתהיה לזיכרון, יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם. וואו, וואו. בסך הכל נגעו לו בירך, מה קרה? הוא צלע. זה היה לפני אלפי שנים. לא, לא. אנחנו את האירוע המכונן הזה נתרגם פרקטית מעשית לחיים. יעקב קורא לנו בעצם, נסתכל על המשברים בחיים, ולשאול את עצמנו מה ניקח מהם. ופה אנחנו מגיעים לשאלה, מה ניקח מהקורונה? הגיבו לי בשבוע שעבר, אמרתי שכל השיעור הוא סביב הקורונה, כי אני קוראת את התורה בתקופה הזאת, והכל נראה לי קשור לקורונה. כי אבותינו ואמותינו באמת התמודדו עם משברים, ואנחנו, עכשיו, משבר עולמי. הכל מתחבר לי, הכל מתחבר לי. כתבה לי מישהי, תודה רבה, אבל כשאני פותחת את השיעור, אני רוצה לברוח מהקורונה לשעה. את פותחת את השיעור ומחבר, זה קורונה וזה קורונה, וזה מסר לקורונה, די, פתחתי, אני רוצה שקט מהקורונה ל-45 דקות, נחזור אחר כך, נו, בחדשות לא מרפים מהקורונה. אז באמת, כמו ששמתם לב, מאוד נגע לליבי. כמו ששמתם לב, השיעור הזה הוא גם, הוא לא רק על הקורונה, לא הכל מתחבר, לא כל דבר זה קשור עכשיו למסכה ולבידוד. אבל עכשיו זה כן על הקורונה. גברתי, אם זה too much, לכי, אבל טוב, בחדשות גם תמצאי הקורונה, אז ויצ'ארי איתנו. תקשיבי רגע. יעקב בעצם אומר, מה לוקחים ממשבר? תכלס פרקטית. ואני שואלת, מה לוקחים מהקורונה? שיהיה ברור, אנחנו בתקופה היסטורית חד פעמית, שעוד לא ברור לנו בכלל אם אנחנו בהתחלה או באמצע או בסוף. תראו דוגמה. השבוע מילון אוקספורד, זה מילון, כמובן, העולמי, האנשים של Oxford Dictionary, פרסמו את הבחירה שלהם במילת השנה. זה קורה תמיד, ככה, סוף נובמבר, תחילת דצמבר, בשנה האזרחית, מילון Oxford מודיע מה מילת השנה. הם כאילו לוחדים את רוח התקופה, זה משהו מאוד יפה. לפני כמה שנים הם בחרו את המילה סלפי, כי הם הבינו שכל האנושות מסתלפת, הכל נהיה סלפי, סלפי, אנוכי, אישי, לא משנה מה קורה, אני מצלם את עצמי. אז הם לחדו את זה, זאת מילת השנה. לפני כמה שנים הם בחרו את המילה post-truth. פוסט אמת, כאילו אחרי האמת, כאילו אפקט ניוז, בקיצור, עידן שאין בו משמעות יותר לאמיתות. שמתם לב? אין, אנשים משקרים בלי ממש. אפשר, אין משמעות לעובדות. הכל זה נרטיב, הכל זה אג'נדות. לא, הוא חושב ככה, כי הוא ככה. הכל זה פוזיציה. באים אנשי אוקספורד, אומרים, שימו לב, פוסט-טרוס, זאת השנה שבה זה מתחיל להיות המידע. טוב, אז מה השנה? עבודה קלה, הם יכולים לעשות לעצמם עבודה קלה, היא קורונה. הם לא עשו את זה. שימו לב לכותרות, צילמתי כמה כותרות, לא אני, אלישבע, מהצוות הנהדרת שלנו, צילמה כותרות מרחבי העולם. תראו איזה בלבול. העיתונים לא יודעים מה לדווח. מילון אוקספורד לא מצליח לפצח את השנה. עכשיו, זו התמכרות כזאת, זה טקס קבוע שהם נותנים לנו את מילת השנה. לא מצליחים. 2020 תהיה שנה אזרחית ללא מילה של אוקספורד. אז הלכתם לאתר שלהם, פרסמו דוח. אם אתה נותן את המייל שלך, אתה מקבל זכות להוריד דוח. עשרות עמודים. והאירוע הוא ככה. אומרים חברי הצוות, מילת השנה של אוקספורד היא בדרך כלל מחווה ליצירתיות של השפה ולהשתנות התמידית שלה. המילה שופכת אור על חידושים לשוניים שמתאימים לרוח הזמן. אבל בשנת 2020, אומרים לנו, הקורונה גרמה להוצאה לוותר על מילת שנה אחת ויחידה. אנחנו רוצים לדבר על המגמה, על ההשפעה המהירה והפתאומית של המגפה על כל השפה האנגלית. הם אומרים, המנגנונים שלנו, המחשבים, שתמיד מנטרים ובודקים מילים, פשוט קרסו, הם לא יכולים, השפה משתנה. הם יודעים להגיד, אוקיי, השנה המילה הזאת עלתה. שנה המילה הזאת עלתה. מה קורה כשהכל משתנה? שימו לב לדוגמאות. אומרים לנו במילון אוקספורד, מילת השנה, לא מצליחנו לבחור מילה אחת שתשקף את הלך הרוח, ולכן. קורונה, קודם כל, מילה ראשונה שהם כן ציינו בדוח, הם ציינו הרבה מילים בדוח. קודם כל, קורונה, כן? ברור ופשוט. COVID, כך אומרים בחול. סגר, לוקדאון. מישהו השתמש במילה הזאת? מתישהו? באמצע ניו ג'רזי, באמצע ניו יורק, באמצע איטליה. סגר, ברור. וכבר ברור לנו שאנחנו כמו בין בחירות לבחירות, בין סגר לסגר. לא יודעת מה יש יותר, כן? ריחוק חברתי ולמידה מרחוק. המילה רחוק פתאום חזרה. הכל מרחוק. תרבות מרחוק, תערוכות מרחוק, ספורט מרחוק, מפגשים משפחתיים, social distancing, הריחוק החברתי, הלמידה מרחוק, e-learning, למידה אלקטרונית, ומילה שרשמה זינוק מטורף בשנה האחרונה, unmute, כן? unmute, הכפתור הקלאסי שם בזום, לא להשתיק את עצמי, כן להשתיק את עצמי, המורה השתיק את כולם, עכשיו הוא שתי... unmute פתאום נהיה ביטוי. אוקיי, reopening, פתיחה מחדש, גם ביטוי שבאוקספורד תפסו אותו, יש לנו כל פעם תקווה. אנחנו בעצם מתחילים, מתחילים תקופה חדשה, יוצאים מזה, ושוב חוטפים סגירה. ושוב, ושוב, ופתיחה מחדש, ה-reopening, זה בעצם, הם אומרים, זה סימן לתקווה האנושית. אוקיי, עוד תחום מרתק שהם מצאו, אנחנו התחלנו לדבר במונחים מדעיים, ככה הם אומרים. בעצם, תמיד הם בדקו מילים בכל מיני תחומים, היו מילים של מדענים, כל האנושות נהייתה מדענים. רבותיי, תבדקו את אוצר המילים שלכם, שימו לב. מפיץ על, זה ה-super spreader, מפיץ על, תדמיינו, אוקיי, שכולם יקחו בדמיון שנה אחורה, האם הייתם משתמשים באחת המילים האלה? מפיץ על, מישהו יודע מה זה? R, כולם מדברים על מקדם ההדבקה R, הוא מעל אחד, הוא מתחת לאחד. מה זה R לפני שנה? קטיעת שרשראות הדבקה. תאמינו לי, אם הייתם אומרים לי את זה לפני שנה, הייתי חושב את שרשראות בסוכה, לקטוע את שרשראות הסוכה, אני לא יודעת לגזור אותם. מה זה? חיסון. לשטח את העקומה. איזה ביטוי מוזר, לשטח את העקומה, מה לנו ולזה? היגיינה, אלכוג'ל, בידוד, מסכה, אוצר מילים מקולל, שנכנס ל-vocabulary, לאוצר מילים שלנו השנה. עוד ביטוי שהם מסמנים. עובדים חיוניים, essential workers, key workers, עובדי מפתח. האנושות התחלקה. אתה חיוני או לא חיוני? לא חיוני לך בית, תשב על חלט, אתה לא חיוני, וואו, אתה בחזית, אתה בזה. האנושות התחלקה עם המילה הזאת של החיוניות. אישי, תפילה אישית, למידה אישית, הם מדברים הרבה מאוד על כך שנהיה הנקודה הזאת של אישי, אני מתפלל רק עם עצמי. נורא מוזר, היינו רגילים להתפלל במניין, במניינים גדולים. אני לומד רק עם עצמי, הייתי רגיל, הכל נהיה אישי. הגשה אישית, בטח ראיתם את זה בכל מיני אירועים, מנות אישיות שאף אחד לא מתערבב, והסכום, ואין, כאילו, אין מלצרים, אתה קיבלת מנה אישית, אישית, ארוזה, בגלל הקורונה. ושתי בדיחות שהם מציינים, מילים חדשות. קודם כל, Blur's Day, זו מילה שרצה בזמן הקורונה באנגלית, ששואלים איזה יום היום. Sunday, Monday, איזה יום היום? Wednesday, Tuesday, Thursday, איזה יום? Friday, Blur's Day. אין הבדל בין הימים. יושב סטודנט צעיר בדירה שלו, ולא מרגיש מה ההבדל בין שני לשלישי, בין רביעי לחמישי, בין יום ללילה, בין שעה שעברה לדקה. אז אנחנו בבלרס דיי, כל הימים זה אותו, כזה אותו ערבוב בלי גבולות, מבלבל מאוד. ומילה נוספת שתפסה תאוצה לדבריהם, ובזה נסיים, למרות שאפשר להמשיך, זה COVIDIOTS. COVID ו-IDIOTS. כן, כן, אידיוטים של קורונה. אלה שלא שומרים על הכללים. אלה שבלי מסכה וכן מתקהלים ובלי ריכוחות חברתי ובלי אלכוג'ל, סתם יש להם תיאוריות וקונספירציות וכל ה... אתם יודעים, COVIDIOTS. אולי צריך גם להם לעברית אידיוטים של קורונה. תחשבו איך זה משתלב. למה אני אומרת את כל זה? כל זה מחדד את השאלה. אז מה ניקח מהקורונה? אפילו מילון אוקספורד נותן לנו השבוע את ההוכחה הרשמית, את הפלומבה, משל, מה שצריך להוכיח. זה עידן משוגע. אוקספורד מרים ידיים, אין לי מילה. כל השפה משתנה. לא רק השפה, הכל משתנה. הכלכלה, הלימודים, הזוגיות, המשפחה. מה ניקח? יעקב אבינו אומר, כשיש טלטלה, כשאתה פוגש את צרו של עשיו, אל תשחרר אותו בלי ברכה. לא רק שמות חדשים, לא רק דיבורים, יעקב ישראל. תכלס, גיד הנשה. מה יהיה גיד הנשה? מה יהיה דת השרת הגיד שלנו בסיומה של הקורונה? שאלה, נקודה רביעית מתוך מתוך החמש. נסכם ונמשיך לנקודה החמישית. אמרנו לא לפחד, לא לפחד לפחד. אמרנו שעשיו נראה מרשים, והרשע נראה צדיק. אמרנו שהמפגש שלנו עם הרוע מחשל, לא צריך ללכת לאחים ולהגיד להם, אוי אוי, אתה מתחשל עכשיו, אבל זה מחשל. ואמרנו שאנחנו לוקחים משהו מעשי, משהו תכלס, משהו פרקטי, משהו פרקטי מתוך הדברים. אוקיי, אנחנו ממשיכים. תודה לכל הצופים, וואי, מעלת, איזה כיף, תודה לכל הצופים מעלת. אנחנו ממשיכים אל הנקודה החמישית, ואני חושבת שהיא אולי החשובה ביותר, בטח לתקופה הזאת. אז יעקב כבר נלחם עם שרו של עשיו. עכשיו את מי הוא פוגש? את עשיו עצמו. בעצם המפגש הרוחני קדם למפגש הפיזי, ועכשיו המפגש עצמו קורה. בואו נקרא. וישא יעקב עיניו וירא, והנה עשיו בא, ואימו 400 איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות. וישם את השפחות ואת ילדיהם ראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף האחרונים. והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה 7 פעמים, עד גשתו, עד אחיו. וירא עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישקהו, ויבכו. שני אחים שלא נפגשו כל כך הרבה שנים, עם איומים ביניהם, עם מתיחות, וירא עשיו לקראתו, גם מחבק, גם נופל על צווארו, גם מנשק אותו, שניהם ביחד, בוכים. איזה יופי, איזה מרגש, איזה נורא, איזה מפחיד, איזה מסוכן. אומר הרב אביגדור מילר, כך. עשיו רץ אל אחיו, חיבקו ונשקו. אותו רגע היה רגע הסכנה הגדולה ביותר בחייו של יעקב. כל עוד עשיו שונא אותו, יעקב היה בטוח. ברגע שהחלה ההתקרבות, התעוררה סכנה לעתידו של העם היהודי. זה משפט נורא מה שהוא אומר פה. יעקב, יעקב זה ישראל, זה כבר אנחנו, זה עם ישראל, זה הרגע המסוכן ביותר בחייו. איזה רגע? לא המלחמות מול לבן, לא הבריחה בעבר מעשיו. הרגע הכי מסוכן הוא כשעשיו מחבק ומנשק אותו, רוצה קרבה. אנחנו, משהו פה מוזר לנו, יעקב, אנחנו מלווים אותו, הוא מפחד להרוג, מפחד להרג, מפחד מהחטא, נלחם במלאך. פתאום עשיו החלקלק, אמרנו, יפה ומרשים, מציע ללכת ביחד. הדיל הזה מאוד מפחד את יעקב, הוא התכונן לדורון, הוא התכונן לתפילה, הוא התכונן למלחמה, כל התסריטים. אבל לעשיו יש גם טקטיקות משלו, להבדיל, להבדיל. עשיו מציע דבר מעניין. בוא נהיה יחד, עזוב, אנחנו אחים. מי הרחם שלי עם הרבקה? כבר גדלנו אצל יצחק ורבקה ביחד. בוא נהיה, אנחנו דומים, אנחנו שווים, אנחנו אוהבים. בוא נחיה ביחד. ועל זה אומרים פרשננו, אימאלה, לא מדוב שלך ולא מקצחה. כשעשיו מחבק, צריך להתרחק. אומר הרב מילר, זה הרגע הכי מסוכן בחיי יעקב. אחרי שעשיו שונא אותו, וזה בטוח, הוא אוהב אותו, וזה מסוכן. אומר, הבן איש חי. רבי יוסף חיים מבגדד, נפטר ב-1909, כבר יותר 100 שנה, דברים מאוד אקטואליים. הוא אומר ככה, העניין הוא על דרך שאיננו רואות עתה חדשות בארץ. כלומר, לפני 100 ומשהו שנה, הוא אומר, זה גם מה שאני רואה את התופעה הזאת סביבי. בתחילתה היו באים על ישראל בחרב שלופה, להעבירם על דת בתוקף ויד רמה, שאם לא ישמעו להם יהרגום וכן עשו. פעם היו באים על העם היהודי בחרב, אני ארוג אותך, יש להם טקטיקה חדשה. אך באחרית הימים נשתנתה דעת קליפת אדום בדבר הזה, כן, עשיו, ובאו עליהם בפרח ובריצוי וחברה, שנתנו להם חירות, והשוואה אחת עמהם בשררה ומקנה וקניין ונחלת ארץ, כדי שעל ידי כן ילמדו ממעשיהם ויעזבו תורה ומצוות. ובעוונותינו הרבים, זאת העצה עלתה בידם במקצת. זה נורא. כשהם שונאים אותנו, אנחנו יותר בטוחים ומוגנים ושמורים. כשהם אוהבים אותנו, אופ, אנחנו מתבוללים ומתבלבלים ושוכחים מי אנחנו. הרגע בו עשיו מחבק את יעקב, איזה יופי, איזה אידיליה, אין אנטישמיות, לרגע, אין אנטישמיות, אין סינה, אין טרור, אין מלחמות. הוא אוהב אותו, מחבק, זה רגע מסוכן. אם יעקב היה מצטרף אליו, לא היינו היום. מה היה היום? בעצם, המילה שלא אומרים פה היא התבוללות. התבוללות. עשיו בעצם מציע ליעקב, בוא תצטרף ותעזוב, נו, אז הילדים, השבטים שלך כבר התחתנו עם הבנות שלי. לא צריך לשמור ולשמר משפחה וערכים, אפשר להתבולל. הבן איש חי אומר, לפני 100 ומשהו שנה זה מתחיל, העמים מתחילים לחייך. וכשאני מסתכלת על ארצות הברית, חזרנו משנה בארצות הברית, כשאני מסתכלת אפילו על תוצאות הבחירות האחרונות, אני מבינה את ההיעלמות השקטה של האחים והאחיות שלנו, בגלל החיוך המתוק הזה של האומה המערכת. בואו, בוא נלך ביחד, אנחנו אחים, מה הבעיה? זה קורה בארצות הברית בעוצמה, רוב ככל היהודים נעלמים. לא כי רודפים אותם, זה ברוסיה, זה באוקראינה, זה בתימן, זה במרוקו. כי אוהבים אותם. וזה מה שנקרא irresistible, זה אנחנו כבר לא מסוגלים. אחרי כל כך הרבה שנים, עשיו מחבק, מישהו מחבק, אני מתמסר. ביידן, נשיא ארצות הברית הנבחר, אינו יהודי. 3 מילדיו נישאו ליהודים אמריקאים. בואו, זה שנפטר, הבן שנפטר, התחתן עם הלי אוליבר, שהייתה יהודיה. הנטר ביידן, היותר מפורסם, בנו הנטר ביידן, נשוי למליסה כהן. אשלי ביידן, הבת שלו, נשואה להאוורד קריין. האוורד קריין, רופא יהודי מפורסם, מצליח, עוזר לביידן. 3 ילדים נשואים ליהודים, לא גיור, לא בכלל אפילו בדמיון. קמלה האריס, הסגנית שלו, נשואה לדאגלס אמהוף, יהודי. הילרי קלינטון, מועמדת לשגרירה באום, כנראה של הממשל הזה. הילרי ובילי שלהם, בת מקסימה צ'לסי, הולכת לקמפוס, מתחדלת עם מרק מזווינסקי. כל מה שתיארתי עד עכשיו, מתאר את ההיעלמות השקטה כשעשיו מחבק. זה לא פוליטיקלי קורקט, אני יודעת. חסו, מה את אומרת, התבוללות, מותר, אהבה ניצחה, אהבה ניצחה. נכון. אבל איך בעידן, הייתי אומרת, איך כשבעידן שבו הכל פתוח, שמחבקים, שהם נותנים לנו, איך אנחנו לא מתבוללים? כשהיה אסור, לא התבוללנו. הפולני הרביץ לנו, והרוסי זרק עלינו זה, והמוסלמי בכלל שנא אותנו. עכשיו הם אוהבים. עכשיו מה? זאת השאלה. ויעקב נותן פה תשובה מופלאה. ההצעה הזו היא עתידה, היא סכנה גם לעתידנו. חלילה, אם היה מסכים, איפה היינו? הוא נותן תשובה מדהימה. בואו נסתכל. יעקב. עשיו אומר, נישאה ונלכה ואלכה לנגדיך. עשיו אומר לו, בוא, תצטרף, לג'מה, נו, את המחנה שלך, המחנה שלי, ממשיכים. יעקב, נקודותיים. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים. המלאכה אמרו לנו חז"ל, מלאכת השבתות, מלאכת החגים, מלאכת המצוות, מלאכת לימוד תורה, ולרגל הילדים, גידול ילדים. יעקב מסביר שיש לו סולם ערכים אחר. הוא לא שותף למרוץ העשיוי, אחרי כל מה שנוצץ ומבריק. יעקב מסביר שהוא מתנהל לאט יותר בעולם הזה. העולם טס קדימה, נכון, לנו לא אכפת. אנחנו בעולם הזה בקצב אחר. זה לא בזבוז זמן. לשמור שבת זה לא בזבוז זמן. זה רווח של זמן, זה ניצול אחר של הזמן. יותר גבוה, יותר מלא. לגדל ילדים, ילדים קטנים. היום הכל רץ מהר, כל קובץ שנפתח, עם 7 שניות הוא לא נפתח, אתה כבר עצבני. ילד, עד שהוא שם גרביים, עד שהוא שם נעליים, עד שהוא שם פיג'מה, עד שהוא מוריד אותם בלילה. סבלנות. הסלוגן צריך להיות, ואני את נעלה לאיתי. זה, אנחנו יעקב, אנחנו לא עשיו. לא אדום האדום הזה, לא חיפזון כל הזמן, לא. אני את נעלה לאיתי. רש"י מסתכל על המילים האלה, ואני את נעלה לאיתי, וכותב, נחת. זאת המילה שאנחנו צריכים בתקופה הזאת, בנחת, לעשות את הדברים בנחת, לא מערים לשום מקום, שום טיסה לא מחכה לנו כנראה, קורונה, אין איזה כרטיסים להופעה גדולה שקנינו, ואני את נעלה לאיתי, אומר יעקב, ונותן לכולנו כוח, לרגל המלאכה ולרגל הילדים. תרבות שדורשת מאיתנו מהירות ויעילות וזריזות, והכל נוצץ ונחפז, יעקב מבקש מאיתנו. קסם, אני חושבת, חשובה מאוד. שימו לב שבדורנו איזה תחינות אנשים מעלים בוואטסאפ שלהם, בסטטוס, בסטורי. פליז, לא להתקשר. אני רואה תמונות. משתדל להיות בבית עם הילדים. לא זמינה בין 4-6. בבקשה, תנו לי, אם לא, אל תציקו לי פה בהודעות, תשלחו לי מייל. אנחנו נלחמים על ההתנהלות האיטית הזאת, כי העולם מציף, הוא מהיר, הוא קליט, הוא נגיש, הוא סוחף. אנחנו נלחמים עליו, ואני אתנהל על האיטי לרגל הילדים. ושוב הקורונה שולחת אותנו לאיזה שיעורי בית כאלה של התנהלות יותר איטית ויותר פנימית. בואו נסכם את המסע שעשינו פה יחד עם יעקב. רק נביט מאיפה צופים בנו. נועה נגר אומרת שהמשפט הזה בפרשה, ואני אתנהלה לאיתי, תלוי אצלי על המקרר, ומזכיר לי בנחת. אושרת צופה בנהריה, וקובי צופה באורלנדו, פלורידה, ואמי רסקין קורץ, שלום אמי היקרה, צופה בפרוקווי, נשיקות מירושלים, ונפתלי סלוצקי צופה מחיפה, וכך גם אירנה מוסין, גאולה ממו צופה בנו מקריית גת, ועוד ועוד. תודה לכולם, וכיף גדול על הפרגון ועל התגובות ועל השותפות. אנחנו מסיימים את המסע הזה בעקבות יעקב, ומה אנחנו לומדים במפגש עם הרוע. אחד, לא לפחד לפחד. אנחנו לא מפחדים להגיד שאנחנו יראי חטא. 2, רשע יכול להיראות גם כמו צדיק. 3, להיבנות מתוך המפגש עם הרוע. אנחנו לא יוצאים באותה קומה, אנחנו משתנים. ארבע, איך? לקחת משהו מעשי, גיד אנשי, תעשה משהו פרקטי, מעשי, תכלס. לא רעיונות, אני חושב עכשיו שכך וכך על האנושות. משהו לחיים שלנו. וחמש זה כמובן בנחת. אני התנהלה לאיתי. לוואי שנזכה להתנהל לאיתנו בנחת, עד ליום שבו אסף בסוף יודע שיעקב צודק. בסוף, בסוף, זה הנבואות מתארות לנו וההפטרה. בסוף, כרגע צריך להיפרד, אבל אל תדאגו, יש המשך. וההמשך הוא גם בשבוע הבא. יוסף ואחיו, לא יאומן, יוסף ואחיו עולים על בימת ההיסטוריה, ניפגש שם. נזכיר לכם לסיום את השקף הזה. מי שמעוניין לקבל באופן קבוע את התכנים שלי, זאת הדרך, מה שאתם רואים פה, לשלוח וואטסאפ או אס-אמס למספר הזה, לא לצלצל, אבל לפנות למתנדבים האלה, יש מספר ישראלי, יש מספר אמריקאי, אפשר לקבל את התכנים בעברית ובאנגלית ובעוד שפות. בנוסף, למעוניינים, יש לי תוכנית חדשה לילדות ונערות, תוכנית לבנות שנקראת נפגשות. פשוט לכתוב בגוגל, נפגשות עם סיוון רהב מאיר, ואפשר להצטרף, יש לנו חוג שבועי לנערות, כיף גדול, וגם זה מתסמיני הקורונה. תודה רבה לכם, תודה שוב לדיני גרובייס, שמנהלת את המבצע הזה פה ביד רמה. ניפגש בעזרת השם, תודה לכל מי שהיה איתנו, וזה ממש מרגש מהארץ ומהעולם, כיף גדול שאתם איתנו חולקים ככה את הערב הזה, וניפגש בעזרת השם.